אז כידוע לידיכם, אנחנו התכנסנו היום לדבר בקרב האחרון של האלים. זה הנושא.
אלים.
כן.
הקרב.
יש פסוק בשיר השירים. אל תראוני שאני שחרחורת שזפתני השמש, בני אימי נחרו בי, שמונו מותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. זה המצב שלנו היום.
סתום.
אז בואו ננסה להסביר את הפסוק הזה. שלהסביר את זה, אז בואו נסתכל קודם כל, מה קורה איתנו? מי אנחנו? מה אנחנו עושים פה? זה ידוע שכל המלחמות של עם ישראל הם כולם על מודעות. אתה יכול לחזור לשם מטבח או לא? וגם המלחמה הזאת היא כזאת. והקטע הוא, זה שהקדוש ברוך הוא מה הוא עשה? באופן מאוד מאוד כללי. הוא צמצם את עצמו באיזושהי מין צורה, יצר את הדבר הזה שזה נקרא נשמות ישראל, שזה בעצם הוא, שנכנס למציאות של האלים. וכל הסיפור של העולם, זה החזרה של הנשמות הביתה. וזה לוקח 10,000 שנה. ה-6,000 שנה הראשונים, זה מה שאנחנו ממש ממש בסוף שלו, שמה זה התכלית של הקיום בצורה המשמעותית ביותר. למה? כתוב שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היה אור לכל יכול, הוא היה יכול לראות את העולם הזה, שכל הנשמות האלה שהוא צמצם אותם, הוא יקיים אותם באיזשהו מקום, באיזה ענן גבוה, וילמדו את הסיפור של מי הוא, ומה הוא יודע, ומה הוא רוצה לספר. ויחזרו בכיף עם כנפיים של מלאכים. הביתה, באלף העשירי. אבל הוא לא עשה ככה. הוא לא עשה ככה, מכיוון ש... זה לא היה משיג את התכלית של הקיום. התכלית של הקיום זה היה לגלות שהקדוש ברוך הוא כל יכול באופן טוטלי. שום דבר לא מגביל אותו. גם אם הוא בעצמו יברא איזושהי מציאות שמכחישה אותו בצורה הכי נוראית שיש, ולא מפריע לנו. אז אם הוא היה בורא את האלים במין צורה כזאת, כמו שאמרנו שאנחנו כולנו מלאכים בעולמות העליונים, ואז שהיינו חוזרים, אחרי הסיום של כל התהליכים האלה, ואז תמיד הייתה נשארת השאלה שזה לא היה fair fight. סתם, בראת איזה נשמות, לימדת אותם מהם, והחזרת אותם הביתה. אתה רוצה שנדע שבאמת אתה כל יכול? אז אתה תוריד את הנשמות האלה למקום שאין להם שום סיכוי לצאת משם. האדם הראשון, לפני החטא, הוא היה כמו המלאך הזה, שם, בשמיים. והקדוש ברוך הוא הוריד אותו. אחרי שהוא הוריד אותו, האדם הראשון אמר, פתאום הוא קלט באיזה מצב הוא נמצא. הוא אמר, אני וחמורי נאכל מאבוס אחד. אני וחמורי, הוא תפס את עצמו, הוא והחמור, לא החמור של המשיח. נאכל מאבוס אחד. הוא אמר, אכלתי, ואוכל עוד. זאת אומרת שאני לא רואה שום פתח יציאה מהמבוך הזה. ולשם הקדוש ברוך הוא יורד אותנו. זה המציאות שלנו היום. להוריד את הנשמות למקום הזה, לקרב הזה, ושם הן צריכות להילחם נגד הבלתי אפשרי. לגלות שהקדוש ברוך הוא כל יכול עד הסוף. עכשיו, יש כאן איזה מצב שלא כל הנשמות יכולות לעשות את זה באותה מידה. למשל, פעם שאלו, פעם היה איזה קטע עם... איך קראו לו? היה בעל דין קשה מאוד. הוא היה לו בית מדרש כזה, הוא ישב בבית מדרש שלו, והיה לו איזה פינה ששייכת לו, איזה חדר, חדרון כזה, ומדי פעם הוא היה יוצא החוצה לתלמידים שלו וזורק להם איזה פצצה. אומר להם כל מיני מילים, והם היו מתחשבנים מה שהוא אמר, זה הצורה שהם למדו שם. יום אחד הוא יוצא החוצה, הוא שואל אותם, תגידו לי, מה זה שכתוב במסכת אבות, בושת פנים, אז פנים לגיהנום, ובושת פנים לגן עדן. ככה הוא שאל אותה. מה אתם אומרים? לא נאמר, ברור, מישהו אז פנים, אז ודאי, זה אחד שהוא לא בסדר. לא תיקן את המידות שלו, אז הוא לא תיקן את המידות, אז גיהנום מדלוקה. ומישהו בושת פנים, שהוא צנוע, שהוא ענה, כמובן, אז הוא מגיע לאיפה שצריך. הוא אמר להם, תגידו לי, אתם חושבים צריך מסכת אבות בשביל פשט כזה? הוא אומר, התורה באה ללמד אותך מה שאתה לא היית חושב. שאלו אותו, אז מה אתה מתכוון בכל זאת? אז הוא אומר, תראו, מישהו אז פנים, הוא יכול לבוא לעץ הרע, להגיד לו, חתיכת זבל, אתה תלך ממני. אל תתקרב אליי. זה אז פנים. אז אחד כזה אפשר לשלוח אותו לגיהנום. מה זאת אומרת? אותו אתה יכול להוריד לתוך האלם, לשלוח אותו לשוק, כן? והוא יסתדר שם, הוא יוצא צדיק מזה. אבל מישהו בוש את פנים, הוא אומר, כמו שאנחנו, אז הוא צריך לעטוף אותו כמו את רוב, בקופסה כזאת עם צמר גפן, ולסדר לו מזכורת של הכולל, ושאימא שלו תיתן לו מדי פעם איזה משהו, והסבתא שלו תתמוך בו, ואז הוא יושב עכשיו בגן עדן, גן עדן של השוטים. זה הצורה של איך שאנחנו חיים. אז זהו, זה הקטע של הנשמות. ירדו פה לתוך 10,000 שנה, 6,000 שנה, שזה השלב שבו אמרנו, זה הזמן שבו רצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים, במצב הכי נמוך. תרדו לתוך גוף של בשר שישלוט בכם, מידות של עצלות, תאווה, הבלטה עצמית, גאווה, ומשם אתה צריך להיות אז פנים, לצאת מהגיהנום הזה. וזה ה-6,000 שנה. 6,000 שנה של ביאורים בתוך האלם. בסוף ה-6,000 שנה, זה הזמן שלנו, היום. אז כתוב שהעולם עובר מוטציה, עובר לסיפור אחר. אבל לסיפור אחר, הכוונה זה שהצד הנוקשה, הרע שבהלם, הוא במידה מסוימת הולך ומתפוגג. וזה בתוך המלחמה הזאת שנקראת מלחמת גוג ומגוג. שגוג ומגוג זה בגימטריה השבעים. והשבעים של גוג ומגוג זה הבחינות של השבעים בני יעקב, הם ירדו לתוך האלם הזה, הם ירדו לתוך השבעים בחינות האלה של אלם קשה. שהוא יוצר את מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג זה בעצם סוג של מלחמת תרבות. זה מלחמה על המודעות. זאת אומרת שבני יעקב הם יורדים לתוך מצרים 70 נפש, בנים ובני בנים שלו, והם צריכים לשמור על המודעות שלהם שם, להילחם על הדבר הזה. ושם יש את ה-70 אמות האלה. ומה אומרת הנשמה הזאת של הקדוש ברוך הוא שירדה לתוך האלם? היא אומרת, כרמי שלי לא נטרתי. אומרת, אל תראו לי שאני שחרחורת. מה זה שחרחורת? שזפתני השמש. למה? כי השמש, מה זה השמש? יש בעניין של איך העולם מתנהל, אז יש את ההנהגה של השמש, יש את הירח, ויש את ההנהגה שעם ישראל שייכים אליה, שזה משהו בין שניהם. עכשיו, זה יש את העניין של עיבור החודש, עיבור השנה. והיא אומרת שזפתני השמש, זאת אומרת שאני נפלתי לתוך ההלם הזה, ואני נפגעתי מהמערכת של השמש, שזה העולם כמנהגו נוהג, כמו שהגויים סופרים. שכחתי מי אני. סמוני נותרה את הכרמים. כרם מגדל ענבים, שמענבים עושים יין, ויין זה בגימטריה 70. ולכנסת ישראל הזאת הכניסו אותה לתוך האלם להיות שומרת על הכרם, על הכרמים, על ה-70 כרמים האלה של האומות. שהאומות זה דבר שמאוד קשה להתייחס אליהם, זה צריך קצת... לא קצת, צריך הרבה התבוננות להבין מי זה האומות האלה, מי זה הגויים, מה הם עושים פה. עם ישראל אחרי 2,000 שנה של גלות, אז אנחנו תופסים גויים כאיזה משהו שצריך לחסל אותם כולם עכשיו משהו יותר מהר. אבל מסתבר שהקדוש ברוך הוא ברא גם אותם, ויש להם, זה תכלית, זה קיום המציאות הזאת, זה לא נדעת ככה. מי זה הגויים האלה? אז כנסת ישראל כתוב, סמוני נותרה את הכרמים, זאת אומרת שהיא תופסת את זה שהכניסו אותי לתוך ה-70 פנים הטמאים האלה, ואני צריכה לשמור עליהם. מה אפשר לשמור על זה? ואני צריכה לשמור על זה, זאת אומרת, אני צריכה לחיות עם הדבר הזה, בצורה שהדבר הזה מאיר מהכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי רצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים. היא אומרת, בני אמי ניחרו בי. בני אמי ניחרו בי, הם בישראל, זה תמיד מישהי שמעמידה בתנאי. למשל, אברהם אבינו, יש לו את שרה. שרה יש לה משהו שהיא יודעת שאברהם אבינו לא יודע. מה זה? הוא לא מזהה את הבחינה של ישמעאל. ושרה, היא צריכה ליצור מין מציאות, שזה התפקיד שלה, להכניס את התנאי הזה, שישמעאל בחוץ. היא מוציאה אותו. אחרי זה רבקה, גם כן, יש לה צד שהיא יודעת משהו שיצחק לא יודע. יצחק חושב שצריך לברך את עשיו. גם הוא חושב. ועשיו אומרת, לא, 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 לא. זאת אומרת שאם בישראל זה לא סתם איזה אחת עקרת בית נחמדה. זה מישהי שהיא צריכה לתפוס את המציאות של הבעל שלה ולהעמיד אותו בטעות שלו, להעמיד אותו בתנאים שהוא צריך בכדי שהאין סוף יעיר בו. בדרך כלל גברים לא אוהבים את זה.
לא פשוט.
הם כולם מאצ'ו. כל אחד חושב ש... מה, אני אגיד לי מה לעשות? הפוסטמה הזאת? מה קרה? אבל זה לא קרה. אחרי זה יעקב אבינו אותו דבר. יעקב אבינו, כשהוא בא לצאת מלבן, אז הוא הולך שואל את הנשים שלו, הוא כבר היה לו, הוא ראה אצל האבא, אצל הסבא שלו, שהוא יכול לעשות טעויות, והוא הבין שיש מצב כזה. אז הוא בא לנשים שלו, הוא שואל אותם, נשאר פה, נצא? אז הם אומרים לו, עוד לנו חלק בבית אבינו, וזה מה שהוציא את בני ישראל מלבן. שזה כמו, היציאה מלבן זה כמו היציאה ממצרים. זה היציאה מהשקר, מהרמאות. לבן זה, לבן הארמי זה נבל הרמאי. וכשיעקב אבינו יוצא משם, אז הוא משתחרר מהכבלים של הרמאות. ומשנים לו את השם לישראל. שם הוא נהיה ישר כל. אז זהו. אז עכשיו, בני אמי ניחרו בי. זאת אומרת, כנסת ישראל, הנשמות האלה שירדו לשם, הן רואות שהן לא עמדו בתנאי. בני אמי ניחרו בי, זאת אומרת שיש לך 70 בנים של יעקב, כנגדם יש 70 אומות. כנגד זה יש את ה-70 פנים של התורה, אז מכיוון שלא עמדו ב-70 פנים של התורה, לא הכניסו את זה לתוך המציאות, לא היה קיום של הדבר הזה, אז בני אלה, בני אמי ניחרו בי, זאת אומרת, אז הגויים באים עליהם. כרמי שלי לא נתרתי, זאת אומרת, את הצד שלי בתורה, ב-70 פנים, ביין הזה, שזה הכרם, כרמי שלי לא נתרתי, לא שמעתי. זהו, זה המצב שלנו היום. זאת אומרת, זה לא בדיעבד ואנחנו לא בסדר, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שזה יהיה, זה השתלשלות, זה תהליך. כמו אנחנו רואים, יש דבר שמרמז על זה בצורה הכי יפה, מה זה? זה הרי ירידת הדורות. אתה רואה, אז מה שהיה נבואה, בית מקדש ראשון. ואנחנו אפילו, אנחנו לא יודעים מה זה, לא יכולים להבין מה זה. אין, אף אחד לא מבין מה זה, אפילו הגאון מווילנה לא הבין מה זה. הגאון מווילנה אמר, עם הארץ, בזמן שבית המקדש קיים, הוא משיג יותר ממהם. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה? עם הארץ, בזמן שבית המקדש מבין יותר ממך, מי מבין יותר ממך מהגאון מווילנה? יש סיפור, סיפור ידוע, אני אספר אותו בכל זאת, על אח של רב חיים מוולוז'ין. רב חיים היה אח, היה אילו יצום, כזה אחד שלמד בהתמדה נוראית, הוא ידע את כל, את כל התורה, מה שנקרא ישר והפוך. אני לא יודע מה זה יפוך, כי אני לא יודע אותה ישר, אבל עליו אומרים שהוא ידע אותה ישר והפוך. זאת אומרת, זה אתה משניות, בבלי, ירושלמי, כל הראשונים, כל האחרונים, כל המדרשים, כל האגדות, כל הקבלה, הכל אצלו, לא ש... אתה שואל אותו והוא צריך להיזכר. אין דבר, אתה שואל אותו, הוא יודע לך טיק-טק. כמו שאתה שואל מישהו את המספר טלפון שלו. היום כאלה לא זוכרים אותם בגלל שזה לחיצות כאלה. אבל תכלס במציאות, זה איך שהוא היה האיש הזה. והגיע להישגים בתפיסה שלו, בתורה, ברוחב של התורה, כל דבר שתשאל אותו, הוא יודע. כל מה שכתוב, הבן אדם ידע. והוא נפטר ב-27. אתה הספיק את כל זה, לא יודע, אבל זה היה המציאות שלו. צריך לדעת שיש גם גלגולים וכל מיני עניינים, זאת אומרת, הוא לא... הנשמה שלו לא פעם ראשונה התחילה ללמוד תורה בגלגול הזה, זה לא בעדיה שלו. אבל בכל אופן, אז שאלו את רב חיים וולוז'ין, תגיד לי, זה אח שלך, היה אילול נפלא, לא היה כמותו. איך הוא בערך הגאון מווילנה? אז הוא אמר, אם אח שלי היה לומד, כמו שהוא למד, באותה התמדה שהוא למד עד גיל 27, הוא היה לומד 1,000 שנים, אז הוא לא היה מגיע לאבק של הנעליים של הגאון. אתם כל מתאים למה המדבר. וזה הגאון מבין למה הוא אומר. הוא אומר שעם הארץ בזמן של בית המקדש משיג יותר ממני. איך זה יכול להיות? כן? זה היה זמן אחר, זה מציאות אחרת. זאת אומרת, יש בהשתלשלות של העולם, כל זמן יש ביאורים מסוג אחר. אז האור שהאיר בעולם, בזמן שבית המקדש קיים, כן? אישה שלא למדה שום דבר, חוץ ממה שראתה בבית שלה וכל העניינים שהיו בה, קלף את הפוחי אדמה, היא עושה את זה בהערה, בתפיסה של מה קורה כאן עם התפוח אדמה הזה בתוך הדומם צומח, היה מדבר, אוכלים אותו, לא יודעים מה. לא יודע מה היה, אני סתם, אני אומר דברים כי אני לא חי בהשגה הזאת, כן? וזה ההשגה שגם הארץ הזאת, הגאון מווילנה לא היה לו את זה, הוא חי בתוך חושך. הוא בהשתלשלות של האלם, הוא כבר היה, אחרי שעם ישראל גלה ל-2000 שנות גלות, וזה כבר היה בסוף, בסוף. בזמן שלו רק התחילה להתנוצץ
העלם
הבחינה של של השחר של הגאולה. עלות השחר, עלות השחר זה החושך הכי גדול. אז זה היה בזמן של הגאון מווילנה, זה היה בזמן של הגאון, אור החיים, בעל שם טוב. הרשש, הם היו בזמן הזה של עלות השחר, זאת אומרת שאז כבר הבינו שזהו, נכנס האור הזה של התורה, ועובדה היא שהם הורידו את כל התורה למין מישור כזה שגם אנחנו יכולים ללמוד. זאת אומרת, אנחנו היום, כל הלימוד תורה שלנו הוא מבוסס על מה שהתחיל אז בעמוד השער הזה. וזה היה הגאון מווילנה, כן? אז מה אני בא להגיד? אני אומר, יש ירידת הדורות. מה זאת אומרת ירידת הדורות? זאת אומרת, כל דור יש לו פירוג משלו. זה לא שאנחנו לא בסדר, ובגלל זה אנחנו בכלל לא. בזמן של בית המקדש היה קיים, זה סוג של ביאורים שהיה צריכים לעשות אז. אחרי זה בזמן של בית המקדש שני, אותו דבר, אז גם שם, זה סוג מסוים של ביאורים. אחרי זה נכנסנו לתוך ה-2000 שנות גלות האלה, זה ביאורים. רק שזה ביאורים, לא נעימים, זה קשה. לא שבזמן של בית המקדש שני היה להם גן עדן עלי אדמות, בכלל לא. רק שהם התמודדו אז עם כל מיני קטעים של מה שהיה בזמן ההוא. צנעת חינם, דברים כאלה. היום אנחנו על כל מה שיש לנו, יש לנו את כל מה שהיה להם, כל הבעיות שהיה להם, ואת הבעיות שלנו, של האפר הארץ, שאנחנו כולם תבועים בו. והקדוש ברוך הוא, את הנשמות האלה, שהכניס אותן לתוך אפר הארץ, בסוף סוף כל התיקונים, הם יאירו יותר מהנשמות שהיו בזמן שבית מקדש ראשון. אתם קולטים את זה? זהו זה, כשיבוא משיח פה ירד אור כזה, ואנחנו בתוך הסיפור הזה. וזה עכשיו זה מתחיל. כן, זה הקטע הדרמטי שאנחנו עומדים בו. ועל הקטע הדרמטי הזה, מה כתוב? כתוב שמשיח יבוא בשיח הדעת. איך יכול להיות? כולם פה יודעים שבסוף ה-3,000 שנה, זאת אומרת, לפני 3,000 שנה כבר ניבאו הנביאים, תהיה גאולה, בדה. עם ישראל הם ניבאו שהוא יצא לגלות ויחזור מהגלות הזאת, ואחרי שהוא חוזר מהגלות הוא חוזר בתשובה, ואז משיח בא. אז הנה, כבר יצאו לגלות, חזרו מהגלות, ברוך השם כבר יש בעלי תשובה בלי עין הרע. עם ישראל כבר התחיל להתאפס על איפה הם עומדים, לא כולם, אבל זה לא צריך את כולם, צריך שיהיה איזה משהו בתוך המציאות הזאת. כל הנשמות קשורות, בעצם עובדה שאנחנו חזרנו בתשובה, אז זה משפיע על כולם. אני זוכר את זה, לפני 42 שנה שאנחנו הגענו למכון, אז אם אתה היית בא להגיד למישהו, תשמע, יוני, יש בורא לעולם, הוא היה מסתכל לך בחצי העין עקומה, אתה מדבר בכלל. מי אפשר לדבר איתו? אם זה לא איזה מישהו שהקדוש ברוך הוא הצביע עליו, כמו כל האנשים שהיו במכון, ממש ככה, אני זוכר את זה. כל מי שבא לשם, עם כל הבלבולים, היו אנשים בולבלים, חבל על הזמן, אבל כל מי שבא לשם זה מישהו שהקדוש ברוך הוא טינג, טינג, נגע בו. ואינו שנגע בו לא יכול לעשות שום דבר. העובדה היא שבזמן ההוא אי אפשר לדבר עם אף אחד, היום כמעט אפשר לדבר עם כולם. אפילו לא ישמע לך, או לא, לא יכול להיכנס איתך, למה? כי הוא תפוס בכל מיני תומעות באינטרנט, ואני לא יודע, בכסף ובכבוד. אבל הוא יודע שאתה צודק. הלוואי שהיית יכול להיות כמו שאתה. זה הדור שלנו. פעם הזה. ובדור הזה, אז על הדור הזה כתוב שמשיח בא בשיח הדעת. מה זאת אומרת בשיח הדעת? בשיח הדעת, איך זה יכול להיות בשיח הדעת? הלא כולם יודעים. זהו, חזרנו, אנחנו פה. כבר חזרו בתשובה. כבר הרב קניבסקי אמר שמשיח יבוא. כבר היה מלחמה, יש מלחמה באוקראינה. מה אתה רוצה עוד? לא, יהיה שיח הדעת. למה? כי כל אחד יש לו בעיות רציניות מאוד. יש לו חובות, יש לו ככה, ויש לו זה, ויש לו פה, והילדים שלו, והסבתא שלו, והדודה שלו, ואני לא יודע מי. וזה מטור לך. כן, יש משיח, נכון, אבל איך אני יוצא איך אני עושה את זה? זה שיח הדעת, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. ובשיח הדעת הזה, מה שצריך לעשות, זה פשוט להתחזק בלימוד, בפנימיות של התורה. שזה מה שבעצם פותר את הבעיה. למה? כי הפנימיות של התורה היא זאת שמספרת לנו מי אנחנו. אנחנו שקענו לתוך ה-70 אומות האלה, בני עיני נחרו בי, אנחנו בתוך החרון אף של כולנו בתוך ה-70 פנים של גוג ומגוג, גוג ומגוג עמת ל-70. וזהו, וזה מה, הקדוש ברוך הוא אומר, בתוך הדבר הזה, מה שיוציא אתכם, זה מה שאליהו הנביא אמר לרשב"י. הוא אמר לו, בקין חיבורדי, להחליף כל מגלותא ברחמי. זאת אומרת, שאם לא ילמדו את הדבר הזה, מהגלות יצאו, אבל עם זה יצאו ברחמים. ובלי זה, השם ירחם. זהו, זה אני עשיתי פתיחה. חשבתי בהתחלה, אולי אני אשאל, אתן אפשרות לשאול שאלות, ואחרי זה אני אדבר, אבל יותר טוב ככה. למה עכשיו תשאלו על מה שאני אמרתי, על מה שדיברנו עכשיו. אז אם יש למישהו איזה משהו לשאול, או משהו שרוצים לדעת, מה שאני יכול, אם אני יכול, כן. אני לא יודע הכל.
אני רוצה לברר משהו. בבקשה. הקטע של ללמוד את פנימיות התורה, נגיד, אני יושבת, לומדת תורה, אני יושבת, שומעת שיעורים, שומעת... מה זה הקטע של הפנימיות תורה? זה ללמוד את הקבלה, זה ללמוד את הזוהר, זה ללמוד... אני רוצה בירור בדבר הזה, אני כאילו מבינה את זה, אבל אני רוצה להבין מה זה הקטע... אוקיי, רק הפנימיות של התורה, זה מה שיעזור לי. אם אני אלמד גם את ההיסטוריה של עם ישראל באמת, לפי המדרשים, לפי הגמרא, לפי זה, זה לא פנימיות של התורה, אני רוצה להבין מה הכוונה, בדיוק מה הפנימיות של התורה.
כן, מה שאמר זה נכון, זאת אומרת, הפנימיות של התורה זה לא תפקנות קבלה או זוהר. זה ללמוד משהו שמאיר לך את הצד הפנימי של המציאות. אז אם התלמידי היסטוריה, בצורה נכונה, כמו שלומדים היסטוריה, האמת שאף אחד כמעט ולא לומד היסטוריה, יש כמה, עשו כמה ניסיונות לעשות דבר כזה, אבל נניח שבן אדם לומד היסטוריה, מתוך כוונה להבין את המערכת של הקדוש ברוך הוא ברא, מה הקדוש ברוך הוא, איך הוא מוליך את עם ישראל. ‫לתוך המציאות הזאת, כן? ‫אתן לכם דוגמה. ‫אנחנו מדברים על זה ‫שאנחנו עכשיו בסוף ה-6,000 שנה. ‫אז מה זה ה-6,000 שנה? ‫מה, זה רק לוח שנה כזה ‫עם 6,000 דפים? ‫בוודאי לא. ‫למה? כי כתוב שהאלף הראשון היה חסד, והשני גבורה, ואחרי זה תפארת, ואחרי זה נצח, עוד, ועכשיו אנחנו בסוף של היסוד. איך עכשיו נניח שאני אפתח את הספרים ואני אחפש? בזמן של לפני 3,000 שנה, 4,000 שנה, זה היה תפארת, נצח, איך אני רואה את זה? איך זה נכנס שם? למשל, אנחנו רואים שבאלף השלישי, שזה תפארת, זה הזמן של אברהם אבינו. אברהם אבינו נולד ב-1948. זאת אומרת שהוא נולד 52 שנה לפני שהתחיל האלף השלישי, ואז התחיל. זאת אומרת שעיקר החיים שלו זה היה שם. אז אברהם אבינו, תפארת. רגע, גם יעקב אבינו תפארת. מה זה תפארת? יש אומרים שתפארת זה תורה, באמת מתן תורה היה בזמן הזה. והקיום של התורה, בצורה האופטימלית, שזה בית מקדש, גם כן היה בזמן הזה. אז זאת אומרת, זה צורה מסוימת של לימוד היסטוריה, שזה מכניס אותך לתוך, וזה אם אתה, אם בלי פליניות התורה אי אפשר להיכנס לזה. כי אז אתה רואה כל מיני פרטים ואתה לא מבין אותם. למשל, בצורה הכי חזקה אנחנו רואים האלף שנים, בוא נגיד ככה, החורבן לפני 2,000 שנה. זאת אומרת שהחורבן זה היה בתוך האלף של ההוד. הוא היה בהוד, התחיל את ההוד, ואחרי זה באיזשהו מקום מתחיל היסוד. לפני איזה 800 שנה בערך, כן? אז איך אנחנו רואים את זה? איך נכנסים הדברים האלה לתוך המציאות שלנו? למשל, אנחנו יודעים שכתוב פורש, שהיפוך של הוד זה דבר. זאת אומרת, כשעם ישראל יצא לגלות, אז הוא יצא בהתחלה למין גלות מאוד מאוד נוקשת. שבזמן של הגלות הזה, מה שלמדו זה בעיקר משניות וגמרא. שהמשניות והגמרא זה מין קודים פנימיים שאתה צריך רוח הקודש בכלל להבין אותם. זאת אומרת, מסכת ברכות. אז יש שם הלכות, יש כל מיני כאלה דברים, סיפורים מעניינים. ויש המון שכל בזה. זה שכל נפלא מאוד. אבל להגיע דרך הדבר הזה, לפנימיות של התורה זה... זה אפשרי, אבל זה צריך להיות הנביא בשביל זה. סתם ככה בן אדם יכול לשבור את הראש לו 1,000 שנים ולהצליח. למרות שזה כתוב בצורה כזאת שכן. זאת אומרת, הרבה ש... רבינה, שחתמו את הגמרא, אז היא צריך לדעת, רבה ש... הוא היה כבר בתוך האלף של ההוד. הוא נולד בו, הוא למד בו, ומכיוון שהוא זה שחתם את הלימוד של הגמרא, שהגמרא זה הצורה של הלימוד שבה ילמדו עד הסוף של הגלות. אז מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו שכל מאוד מיוחד, הוא נתן לו שכל לרב אשה, להבין את הפנימיות של כל הסוגיות שנלמדות בשס, ולכתוב אותן במין צורה שיש אפשרות שהדבר הזה יהיה. והוא שילב כל סוגיה עם מדרשים ואגדות, כל מיני סיפורים, שמישהו מביא את הסיפורים האלה, אז הוא תופס על מה באמת מדובר בסוגיה. ואם לא, אז איזה עניין הלכתי. תן לכם דוגמה. יש איזו דמות אחת שאני מאוד אוהב, רבי עקיבא. אז רבי עקיבא, יום אחד הוא בא לבית מדרש, כך זה כתוב במסכת קידושין. סופר בסוף מסכת קידושין, אז כתוב שרבי עקיבא יום אחד בא לבית מדרש, בית מדרש, והוא סיפר לכולם שהוא עבר שם באיזשהו מקום, והיה שם דקל, ועל הדקל למעלה, עמדה איזו אישה, ועשה לו, רבי עקיבא, הלו. הוא אומר, לא יכולתי לעצור את עצמי. אבל בואו נספר לכם, רבי עקיבא, בן כמה היה בזמן הזה? בערך בן 100. רבי עקיבא, 40 שנה היה מארץ, 40 שנה למד, ו-40 שנה לימד, זה 120 שנה שלו. אז זה היה בזמן שהוא לימד. זאת אומרת שמ-80 עד 120, אמרתי 100, עשיתי מיצוע של הזמן הזה. אז רבי עקיבא, ב-100 שנה, גדול ישראל, הוא עובר באיזה סמטה, מחכה לשם איזה מישהי בצומת על איזה, על הראש של הדקל, עושה לו, והוא לא יכול לעצור את עצמו. ומה יותר מזה, הוא הולך ומספר את זה, בבית מדרש. כמו איזה רב עכשיו יבוא בבית מדרש ופונוביץ' שם, הוא יגיד, רבותיי, לא יכולתי להתאפק, הייתה איזה מישהי באינטרנט שאי אפשר היה לעמוד בפניה. ‫כפי שהגיד דבר כזה. ‫אבל רבי עקיבא, מה? ‫איך זה יכול להיות? ‫במי אתה חייב לספר את זה? ‫מה הרווחת? ‫סיפרת את זה, בסדר, אז מה? ‫אז סיפרת שעץ הרע אלוף העולם? ‫רבי שכתב את זה, ‫לא בשביל לבייש את רבי עקיבא. ‫ומי שמבין, ‫אז הוא עשה לרבי עקיבא כבוד גדול, ‫אני מנסה להסביר את זה. איך זה הולך? כשמדברים בדברי חז"ל, אז צריך לדעת שדברי חז"ל מדויקים, אין שום קוד גנטי מדויק כמו הדבר, כמו העניינים שלהם. עכשיו כל סיפור, אתה צריך לדעת בדיוק מה אמרו. אז רבי עקיבא אמר, הוא הלך בדרך, הוא הלך. אז מה הלכת? למה אתה מספר לי שהלכת? לא יכולת לספר, ישבת על ספסל והסתכלת עליה. למה הלך? אלא הלך, הוא היה נמצא בתוך מהלך, בהילוך. זאת אומרת, הילוך זה מין מי שנמצא במצב שהוא עובר ממצב אחד למצב שני ברוחניות, זאת אומרת שהוא הולך, זה הילוך. לכן, הרגלים, הם נקראים רגלים על שם זה שהולכים ברגל. למה? כי לא אין אוטובוס או אי אפשר לנסוע בזמן של הרגל. לא. יש עניין שאתה עולה לירושלים, ‫בכדי לפתח הילוך חדש ‫בחיים שלך. ‫והילוך זה תמיד ברגליים, ‫שזה נצח והוד. ‫זאת אומרת, נצח והוד זאת אומרת ‫שאתה מנצח את הבלוף של המציאות ‫ואתה מודה על החולשות שלך ‫מאז שחטא אדם הראשון ‫וכל העניינים שעשית. ‫ואז עוד פעם, אחרי שעשית את זה, ‫אז אומרים לך עכשיו תהליך אחר ‫או איזה משהו אחר, ‫הקדוש ברוך הוא בורא את השביל שלך ‫עכשיו אתה, מי שאתה הולך בו, ואז הוא מכריח אותך לנצח עוד פעם איזה סוג של יצר הרע ועוד פעם להודות על איזה חוצה וככה זה אילו וכל יהודי הוא בן אדם שהולך כל הזמן. אז רבי עקיבא היה הולך בדרך, ככה, כן, זה היה הולך בדרך של רבי עקיבא. ואז הוא רואה דקל. דקל? כתוב צדיק אדם על הפרח. ולמה זה הולך דווקא על התמר? מה יש בזה? מה יש בדקל? דקל, יש לו צורת גידול מאוד מיוחדת. זה קצת בוטניקה עכשיו. מי שמסתכל למשל על הגזע של הדקל, איך הוא גודל? אז הדקל גודל ככה. זאת אומרת, אם תסתכלו על הענפים של הדקל, אז הם יוצאים ספירלה כזאת. האמת שיש שם שתי ספירלות, אבל אני לא בא לסבך את העניין. יש ספירלה, אני אדבר על העניין הזה שהדקל גודל במין צורה כזאת שגודל עלי הזה, אחרי זה זה, אחרי זה זה, אחרי זה זה, ויש לו מקור גידול אחד. וזה הצדיק, שהצדיק יש לו רק גידול אחד, הוא לא גודל, לא לצד ימין, לא לצד שמאל, לא לצד של עשיו, לא לצד של ישמעאל, הוא רק עולה למעלה לקדוש ברוך הוא. זה הצדיק. צדיק התמר. והמקור גידול הזה, שם, על המקור גידול הזה, עומדת הגברת ההיא שהוא לא יכול לעמוד בה. למה? מכיוון שזה ככה הדרך של המציאות. זאת אומרת, התנאי הזה של הקיום, הוא לא מפסיד. ורבי עקיבא בא להגיד לתלמידים שלו, הוא אומר, תדעו לכם, שאני דמיינתי שאני הולך בדרך ואני כבר מנצח את העץ הערה ומודה בקלי קלות. ואז הקדוש ברוך הוא סידר בשביל שלי איזה דמות שראיתי שאני לא יכול לעמוד בפניה.
זאת האישה?
זה מה זה האישה? זאת אומרת שיש תנאי שאני לא יכול לעמוד בה. למשל, יש איזה מישהו אצלנו בישיבה, הוא אומר לי, תשמע, אני יכול ללמוד ואני יכול להתמיד בלימוד, אבל לשון הרע אני לא יכול. מה זאת אומרת, אתה לא יכול? הלשון הרע זה האישה הזאת שעומדת שם במקום הגידול שלו, בגלל שאתה לא מתמודד עם הדבר הזה, אז אתה לא תגדל, אתה לא תהיה צדיק, אתה מרפרח. וכתוב בסיפור שם, שרבי עקיבא מספר, הוא מספר שהוא... הוא עלה על... איך מטפסים על דקל, אני לא יודע, ואחד בן מאה גם, כן? כן? אבל הוא טיפס על הדקל, הוא כנראה הייתה משכנעת מאוד. עלה על הדקל, הוא אומר, באמצע הדקל, בא אצלו הסמך מן.
נראית על הסיפורים האלה בגמרא, הסיפורים האלה.
אמר לו, הסמך מן, אמר לו, בוא נה, רבי עקיבא, אתה כלי שלי. ואללה, אם לא אתה רבי עקיבא, כך הוא אמר לו, הייתי עושה אותך שווה שני שקל. כך הוא אמר לו. עכשיו רבי עקיבא בא ומספר את זה לבית מדרש. זאת אומרת, רבי עקיבא הוא בא להגיד לתלמידים שלו, הוא בא ללמד אותם, הם כולם היו כבר במדרגה, תלמידים כולם. תלמידי חכמים, הם לומדים תורה, אצל גדול ישראל. מה זה, משיח בן יוסף זה, מי יודע מי הוא. הוא בא להגיד להם, לא, לא אתם ולא אני. אנחנו כולנו באיזה מהלך של בירור. כן, זה אני נותן דוגמה לאיך רבה שהיה, הוא כתב את הגמרא, זה רבה שכתב את זה. רק שאם תקראו את זה בגמרא, לא תשמעו את כל הסיפורים שלי על הדקל ומרכז הגידול, ועל צדיק כתם הרפר, זה לא כתוב, אבל זה כתוב שם, אני קראתי זה שם. רק שצריך קצת דמיון בשביל הדבר הזה. צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לך.
איך באמת הדמיון מבלבל?
איך?
איך הדמיון לא לוקח אותך למקום לא נכון?
שזה אתה צריך חברותה. חברותה או מתותה. למה אם אתה תתבלבל או לא יתבלבל? ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, תלמד בקבוצה של אנשים, שהם יעקסו אחד את השני. כן? אז אנחנו רואים, דיברנו על זה שאיך אפשר, זה צורה מסוימת, שכשבאדם לומד בצורה כזאת, אז הוא לומד בעצם את החיים שלו, הוא לומד מי הוא. כן, ורבי עקיבא, כבר דיברנו על העניין של הזמנים, אז יש לנו את 2000 שנות גלות, רבי עקיבא עומד בדיוק על הנקודה הזאת. והוא ידע שעם ישראל הולך לצאת לגלות הזאת. והוא פחד מזה. מה זה פחד? הוא לא פחד מכלום, רבי עקיבא, הוא פחד מהשם יתברך, וכמו שראינו, הוא פחד מהעץ הרע. גם כן, לא כל כך כנראה. לפי העמידה שלו, חשש שלו, שאני לא אפתח את הפה, לא יודע, זה ניסיון יעמיד אותי. אבל תארלס, רבי עקיבא, הוא ידע מה הולך לקרות כאן. הוא ידע, אם עכשיו אנחנו נכנסים ל2000 שנות משיח, כי זה הולך ככה, 2000 שנה ראשונים זה תורו, 2000 שנה שניים תורה, כן? ו2000 שנה האחרונים זה משיח. ועכשיו אנחנו מנסים זמן של משיח. אם אנחנו ניכנס למשיח וידנו אל העליונה, אנחנו נחיה באהבת עולם.
מה זה ידינו על העליונה?
איך?
מה זה ידינו על העליונה?
ידינו על העליונה זאת אומרת שאנחנו לא נגדל את ישו הנוצרי, ולא את מוחמד, ולא כל מיני כאלה.
אמונה בהשם.
כן. אז הוא ידע רבי עקיבא את הדבר הזה. והוא הבין שאלפיים שנה עם ישראל יהיה זרוק בין האומות, כרמי שלי לא נטרתי, אוי ואבוי מה שיהיה. לפני כמה שנים קראתי ספר שזה נקרא שארית ישראל. מה זה שארית ישראל? היה ילדי אחד, יוספוס פלביוס. השף שלו זה היה יוסף בן גוריון, הוא היה תנה. הוא כתוב במשניות באורלה או משהו, מוזכר השם שלו. זאת אומרת שהוא היה תנה. הוא היה כהן. הוא היה כהן מלחמה בזמן של החורבן. חורבן בית שני. והוא ראה את החורבן. הוא היה חלק ממנו. ובסוף ימיו, זאת אומרת, אחרי שבית המקדש נחרב, טיטוס לקח אותו יחד איתו לרומא. לא יודעים את החשבונות של טיטוס, אני לא יודע, אבל הוא לקח אותו לרומא. הוא היה עבד של טיטוס, לא היה לו אפשרות לעשות משהו אחר, כן? וברומא, הוא סידרו לו שם ארמון, כן, הוא היה ועוד, היה לו בית מדרש, משלו, בכנסת, כל התנאים, כן? והוא החליט שהוא רוצה לכתוב ספר שיספר על הארץ היפה ביותר בעולם. ככה הוא קרא לארץ ישראל. ועל החורבן שלה. והוא כתב על ההיסטוריה היהודית, מהאדם הראשון, מה עבר על נשמות ישראל עד הזמן של החורבן, כמו שהוא ראה אותו. אבל הוא כתב עד החורבן. זה היה הזמן של רבי עקיבא. רבי עקיבא פחות או יותר בזמן של החורבן חזר בתשובה. רבי עקיבא לא היה חילוני אף פעם, לא אין דבר כזה. רבי עקיבא צריך לדעת, בדור ההוא לא היה דבר כזה בן אדם חילוני. רבי עקיבא זה בן אדם ששמר שבת, אכל אוכל כשר, כל הדברים האלה, רק שהוא לא למד. הוא לא רצה ללמוד, מאיזושהי סיבה. כן, זה היה רבי עקיבא. והספר הזה שיוספון כתב על החורבן, ספר נוראי מאוד. צריך להבין את זה, אתה קורא שם על צורה של יהודים, שאתה רואה שאין היום כאלה, זאת אומרת, זה... הוא מתאר שם אנשים, איך הם חיו, איך הם נלחמו, איך הם האמינו, בזמן של החורבן עצמו, שאנחנו אין לנו אפילו זכר של זה. ואחר כך עברו על עם ישראל בערך 1,700 שנה, ואז קם איזה יהודי והוא כתב את ה-1,700 שנה האלה שיוספון לא כתב. וזה הספר הזה נקרא שארית ישראל, קראתי את הספר הזה, זה ספר שמאוד קשה לקרוא אותו. למה זה פוגרום אחרי אונס, אחרי גירוש, אחרי פוגרום, אחרי רצח, אחרי זה, אחרי זה, אחרי זה, וכל הזמן. 1,700 שנה, אתה רואה? זה אין, כמעט שום דבר טוב לא קורה שם.
אפשר להבין בכלל לכם.
איך אני שחצרתי את הדבר הזה? מה זה? איך זה היה? איך עברו את זה?
שארית ישראל.
על זה הקדוש ברוך הוא נקרא שהוא נורא.
מי כתב את הספר שלו?
לא זוכר. זה אשכנזי אחד. אז עכשיו, הקטע הזה, מה שאני קראתי בספר הזה, אני הבנתי דבר אחד. יש איזה עניין כזה שאומרים על עם ישראל, שהוא כמו כבשה בין 70 אומות. ומה זה כבשה בין 70 אומות? זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא יצר פה איזה, כמו איזה יער, יער זה הפרדינים האלה, והכבשה הזאת עוברת ביער, לבד. וביער הזה יש 70 כבשים, 70 כבשים, 70 זאבים, הם מחכים רק לה. והקדוש ברוך הוא מסדר שהכבשה הזאת נכנסת בצד אחד של היער, היא עוברת דרך כל ה-70 האלה, שהם רק אותם חפשים, ובאיזושהי צורה הם הורגים אחד את השני, היא יוצאת משם, מהצד השני, היא יוצאת משן ועין, אבל היא יוצאת. וזה הספר הזה. השארית ישראל הזה, אתה רואה את הכבשה הזה, איך היא עברה את זה, אני לא יודע, תראה, ונשארו והיו חכמים, ולמדו תורה, ונשארה קדושה, ומה שאתה רוצה. ועוד תסתכלו, איך העולם נראה לפני 100 שנה. לפני 100 שנה, פעם שמעתי את משה, משה שפירא, זכרונו לברכה, הוא נין ונכד של, של החכם צבי. והוא סיפר, הוא לא מדבר הרבה בעניינים האלה, אבל הוא דיבר פעם אחת, הוא אמר ככה, הוא אמר תדעו לכם, זה הוא אמר לפני 30 שנה. הוא אמר תדעו לכם, שסבתא זקנה, שלפני 100 שנה, יש לה לב יותר רחב משל גדול הדור של היום. ככה הוא אמר. והוא לא חרטט פה איזה משהו, הגזים או משהו, לא. הוא אין דבר כזה אצלו. הוא אמר את הדברים כמו שטנה אומר. כן? זאת אומרת שבני ישראל עברו את כל הדבר הזה, הכבשה הזאת עברה את כל הסיפור הזה, כל ההיסטוריה הזאת, ועדיין היה ללב רחב יותר מגדול הדור של היום.
אז איך זה?
יהודי זה משהו אינסופי, צריך להבין על זה. אז זהו, אז אנחנו, כל מה שאני רוצה להגיד, זה שהפנימיות של התורה, עכשיו זה איזה משהו שהוא כבר, זה נפתח. זה נפתח לאט לאט, אבל זה נפתח, זה נפתח כל אחד, זה תורה מונחת בקרן זווית, אני לא רואה הרבה אנשים רצים לשם. אבל אלה שרצים, או אלה שהולכים לשם, כולה רוצה עיתון, אז הוא יכול לקחת. ושם, בדבר הזה, צריך להיות מאוד מעשי. זאת אומרת, כל פעם שבן אדם לומד תורה, הוא צריך ללמוד זה לשמה. אז מה זה ללמוד לשמה? שאיזה מין קדושה וטהרה כזאת שאני לומד על מנת של... אני אחר המחילה, יש לי אגו, ויש לי תאוות, ויש לי כל מיני כאלה, זה אני שאני, ואני רואה, ייקח לי גלגול שלם לעבור, זה נכון לא תורה לשמה. כן? שמה תורה לשמה זאת אומרת, שהוא לומד על מנת לפתור לעצמו את בעיות החיים. רוב הבתי מדרש היום, לומדים תורה בכדי לשמר את הקיים. זאת אומרת, רוב הבתי מדרש לומדים, יש להם, יש שיטה שאתה צריך להביא את התורה מדור אחד לדור שני. וזה מה זה קשה? וזה כל הבתי מדרש שמתעסקים בזה, בללמוד וללמוד איך לומדים גמרא, איך לומדים רש"י, תוספות, איך מרש"א, תתא, כן? איך לומדים את הטכניקה של הדבר הזה? איך מורידים את זה להלכה? כן, שזה עיקר הלימוד היום. ורק בשביל לשמר את התורה הזאת, שזה יעבור, אז זה צריך כל הבתי מדרש של היום. ובקושי הם מצליחים. ובגלל זה גם כן, הבתי מדרש הם לא פנויים בכלל בכדי ללמוד פנימיות התורה. בכל הבתי מדרש מגיעים לסיפור הזה של רבי עקיבא, שעכשיו אני סיפרתי עם הדקל, מדלגים עליו. אין איזה שום, אין אף קמינה, לכאורה. אבל אין אף קמינה הזה, זה בדיוק יוצא שהוא לא, אתה לומד, ורק בשביל להעביר את התורה, וזה לשמה, במידה מסוימת. אבל אתה לא, אתה לא לומד תורה כדי לפתור את הבעיות הנפשיות שלך. אתה לא לומד תורה, כדי להציל את הדור, נגיד, או משהו כזה. כן? אתה לא לומד תורה בכדי שאתה תדע להתפלל יותר טוב. אתה לא לומד תורה ואתה לקיים את המצוות. איך אנחנו רואים את זה? שהתורה היא בעצם כל המצוות. המצוות זה התורה, כן? אז יש לך בתרי"ג מצוות האלה, כל מצווה צריך לקיים אותה במעשה, בדיבור, במחשבה, בכוונה ובראותה לליבה. הייתי צריך להתחיל ככה, מעשה, דיבור, מחשבה, כוונה, וראותה לליבה זה הקוצות שלי, זה שם הוויה מצויר פה. אתה מכיר מישהו שלומד תורה באיזה ממשהו שקרוב לדבר הזה? או מישהו מכן מצוות באופן שיש לו מחשבה, דיבור ומעשה? זה כתוב בספרים, אף אחד לא יודע לעשות את זה. אין אף בית מדרש, אני כבר 42 שנה פה בירושלים, אין אף בית מדרש שהוא בנוי על הדבר הזה. יש מקומות שלומדים את זה בצורה חלקית. נער שלום, אז הם לומדים את זה כדי להתאים את זה לכוונות ולמצוות, כמו שכתוב ברשש, והם עושים משהו בעניין הזה. אבל רוב הציבור לא. מצוות, יש שולחן ערוך, אני הקמתי את ה... לפי מה שמקובל בבתי המדרש שלנו, זהו. אז עכשיו אז מה יוצא? אז אתה מקיים תורה ומצוות. אבל איפה האינסוף שמאיר במצוות האלה? איך אתה יצרת קשר עם הקדוש ברוך הוא עם המצוות שקיימת? לא, אני קיימת את המצוות. וזה עשיתי, יצאתי ידי חובה. אז זהו, אז עכשיו בדור שלנו זה כבר מקבל איזה כניסה יותר פנימית. וצריך שאנשים יכוונו את עצמם לדבר הזה. מפעם דיברתי בשיעורים ביוטיוב. אז זה שצריך לפחות להתחיל לכוון ללמד בהרווחה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. להבין מה אתה אומר, תחשוב רגע, מה אמרת?
וואי, איזה קשה זה, אני שמעתי את השיעורים האלה. מה זה קשה?
לא קשה.
מה זה הסתבכתי? נתקעתי באמצע ה-18, לא ידעתי כבר מה לחשוב. אמרתי, תמשיך יאללה בזה.
נכון, אין הכי נעמי.
זה היה לי משהו.
40 שנה אני מסתבך עם הדברים האלה. לא מסתבך, אני לומד את זה לאט לאט. זאת אומרת, זה צריך, זה לא ברגע אחד נכנס, זה כמו שאמרנו, זה פיזיותרפיה נפשית.
מסאז'
כאילו. זה, אנחנו כל כך רגילים למחשבה לא מסודרת, וללא שום כוונה, אז זה נורא קשה פתאום לעשות את זה. ויש הסך דעת נוראי. אני מתחיל להגיד, ברוך אתה, ביבי, פרפופ, אמא, איפה, אלף דברים יקרו. יכול לשתות את זה, תגיד דברך בכוונה. זהו, אז זה העולם שלנו, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כן, להיות מסוגלים לעמוד בגוג ומגוג הזה.
אמן.
ולעשות איזה משהו טוב, כן.